סוכה גזולה, בגמרא כתוב שזה מחלוקת בין רבי אליעזר לחכמים. הגוזל סוכה או בנה סוכה ברשות הרבים. נחלקו רבי אליעזר וחכמים האם הסוכה כשרה או פסולה, אם יצא ידי חובה או לא. ומסבירה הגמרא שהמחלוקת היא בדיני קרקע, היא קרקע נגזלת או לא. אולי נוסיף פה, בהלכות גזלה ביהדות, בהלכה יש שני מצבים. יש מצב, אולי שלושה מצבים. מצב אחד שאדם ניסה לגזול, נגיד, יש לי פה את הלולב שלי על הכיסא, הבן אדם רוצה לגזול אותו, אבל מה שהוא עושה הוא גורר את הכיסא והלולב נגרר איתו. במצב הזה אמנם הוא רצה לגזול, אבל הוא רק הזיז את הלולב ממקום למקום, וזה עדיין לא גזול. מצב שני, שהוא מרים את הלולב על מנת לגזול, מהרגע הזה הוא מוגדר בתור גזלן, והוא, יש לזה השלכות גם הלכתיות שהלולב פסול מדין לולב הגזול, אבל גם בהלכות גזלה, הוא קנה את הלולב והוא התחייב באחריות. אם יקרה משהו ללולב, אפילו באונס, פתאום יפול ברק, ישרוף לו את הלולב, הוא חייב לשלם על הלולב. למה? כי גזלן קנה את הלולב להתחייב באחריות. יש מצב שלישי, אם הוא יחליט להפוך לעשות מהלולב כוי שקלח, יפרק אותו ויגדול אותו, יעשה ממנו...
טבח ומחר.
זה דומה לטבח ומחר. במקרה כזה, הוא כבר לא חייב באחריות על הלולב, הוא צריך לשלם את מחיר הלולב. ואפילו אם אני רוצה את הכוי שקלח שהוא יצר, אין לי שום זיקה לכוי שקלח, מה שיש לו זה רק חוב ממוני להשיב את הגזלה כסף. לולב הגזול הפסול זה רק המצב האמצעי. אם בן אדם ניסה לגזול אבל לא גזל, זה עוד לא נחשב לולב גזול. אם הוא גזל וכבר הצליח ושינה את זה והוא רק חייב כסף, עבדה הזיקה בין בעל הבית המקורי של הלולב לבין הלולב, והוא יכול לצאת ידי חובה בזה. רק במצב האמצעי זה לולב הגזול הפסול. ובסוכה מה קורה? בסוכה, אם יבואו פה המון רב אני יודע מה, יחליטו אנשי דיר אל-חטב שאומרים שהם איכשהו צאצאי יהודים, יחליטו לבוא להשתמש בסוכה שלנו ולהעיף אותנו מפה, האם זו סוכה גזולה פסולה? לדעת רבי אליעזר כן, לדעת חכמים לא. כמו אדם שגם בנה סוכה ברשות הרבים, כשאדם בנה סוכה ברשות הרבים, קרקע יש לנו כלל, לפחות לדעת חכמים, שקרקע אינה נגזלת. זאת אומרת, של מי הקרקע פה? אמנם, נדמה לי שכשבנו את רחמי תרצה, אז היה קצת בלגן, ודוד שריאל הוציא את הקושן של הערבי שהוא קנה, אחד מחמישה האחים שהוא קנה מהם את הקרקע פה, אבל באמת, הקרקע לא של הערבים, הערבים פה גזלנים, שודדים, גם עם חוסיין או עבדאללה הראשון חילק להם את הקרקע, סתם גזלנות, הקרקע שייכת לאיזה צאצאים בני מנשה, שזה הייתה קרקעותם, הקרקעות פה הם שלהם, קרקע לא נגזלת, נשארת של הבעלים המקורי, וזה עובר בירושה מדורי דורות. וגם אם אני אשב ברשות הרבים בסוכה, הסוכה עדיין למי שייכת? לרבים. זה קרקע של רבים, היא שייכת להם, לא גזלתי מהם את הקרקע.
הסוכה שלי, רק הקרקע.
הסוכה שלי, הדפנות שלי, הקרקע שהיא גם חלק מהסוכה, היא לא נגזלת, ולכן אני יוצא ידי בזה ידי חובה לדעת חכמים. לדעת רבי אליעזר קרקע כן נגזלת, ולכן אני לא יוצא ידי חובה.
אבל אם הרבים מעכבים, הם לא רוצים שישתמשו בקרקע שלהם?
בחור זה לא משנה, זה לא מצליח להיות גזול. אחרונים דווקא כן אומרים שזה לא בסדר, ולא יוצא ידי חובה, אבל במבט פשוט בגמרא יוצא ידי חובה, גם כשאתה תעמוד מחוץ לסוכה ותצעק, אני אבנה על הגג של ההורים שלך סוכה, ויצעקו, תעוף מפה, תעוף מפה, אני יושב שם בסוכה לא גזולה. למה? קרשים שלי, קורות שלי, ואדמה שלך? בסדר, אני משתמש בלי רשות, אבל זה לא סוכה גזולה. ככה במבט פשוט בגמרא. מקשים הראשונים בדף למד א', איך יכול להיות שפתאום חכמים אומרים שסוכה גזולה יוצאים מדי חובה? הרי בדף כף זין, הגמרא שאלה על חג הסוכות תעשה לך, מה עושים עם הלכה שם, וחכמים שם אמרו שזה בא למעט גזול. זאת אומרת שבגמרא, יש סתירה, בגמרא בדף למד א' כתוב שסוכה גזולה לדעת חכמים יוצאים ידי חובה. ובדף כף זין כתוב שלא יוצאים מדי חובה, שסוכה גזולה לא יוצאים מדי חובה. סוכה גזולה, כך כתוב בגמרא. שואלים הראשונים איך זה יכול להיות. כבר רש"י בדף למד א' שואל את זה. אז בינתיים יש לנו סתירה. סוכה גזולה כתוב שאין דבר כזה, ובדף כף זין כתוב שסוכה גזולה לא יוצאים מדי חובה. אז רש"י במקום מתרץ תירוץ פשוט. אומר רש"י, הסוכה הגזולה שלא יוצאים בידי חובה, זו סוכה של חב"ד. של בית חב"ד, ששמים אותה על קרון או על גמל, זה הדגמים הראשונים של חב"ד, סוכה על גמל, ושם זה לא קשור, שם בן אדם גזל לחברו את הגמל עם הסוכה, הכל פה גזול, יושבים על הגמל בתוך הסוכה ורוצים לצאת ידי חובה, הכל פה גזול, האדם גזל, הוא ממש הצליח לגזול את הגנב בקניין משיכה, בקניין אפשר, לא משנה, קנה את הגמל, הוא גזלן גמור, זה מה שהתורה לימדה שלא יוצאים מדי חובה. ובדף למד א' מדובר על סוכה שאדם בא ותקף את חברו, הבן אדם בנה סוכה בשטח של חברו, ופה הוא כן יוצא ידי חובה, כי זה לא סוכה גזולה. עד כאן בסדר?
אם הוא גנב את הדפנות, היא גזולה? אם הוא התנחל באיזשהו מקום שהוא לא שלו, היא לא גזולה.
לכאורה, כן. מה זה גנב את הדפנות? איך גונבים דפנות?
גנב אותם.
או, אז יש גניבה רגילה שזה גנב את הדפנות, זה מפורש בגמרא. גנב עצים וסיכך בהם, או לקח זה, הוא קונה את זה בקניין גזלה, ויש תקנת השבים שכבר לא צריך להחזיר את זה, רק צריך לשלם כסף. אז זה דומה ללולב שעשה כוי שקלח, אז כן יוצא ידי חובה. רש"י מוצא מציאות כזאת, מוזרה כזאת, של הגמל על קרון. סוכה על גמל. ככה, התוספות לא נוח לו, אומר מהמציאות כזאת, כמה חבדניקים יש בעולם. זה לא, הוא לא אלא בדעתו, זה אומר, זה לא זה. ולכן, אומר התוספות, בוא, יש לי רעיון אחר.
זה ראיה שלא היו
חבדניקים. מה? זה ראיה שלא היו חבדניקים. אז אומר התוספות, יש לי רעיון, ואת זה מה שהזכרתי קודם. אומר התוספות, אדם בא ובנה סוכה, בשטח של חברו. אני באתי למשפחת גינסבורגר, התנחלתי אצלם, בואו לא נדבר התנחלתי, לא התנחלתי, אני שם בניתי סוכה, של מי העצים? שלי. של מי הקרקע? שלהם. והם העיפו אותי מהקומה השנייה,
והם גזלו
את הסוכה גזולה, אומר התוספות, הנה אני מוצא אחת דוגמה לסוכה גזולה, זה סוכה שגינסבורגר העיפו אותי מהשטח של גינסבורגר, והדפנות והסחר הכל שלי. ומי הוא הגזלן? גינסבורגר הם הגזלנים.
למה צריך להגיע לזה? אז כל האדם, אם אני בא לך הביתה,
ו? לא, הסוכה נשארת שלי. אתה אהבת אותי מהסוכה שלי, זה כמו שבנית סוכה ברשות הרבים, או שאהבת אותי מהסוכה שלי, אז זה מפורש שחכמים מכשירים, כי זה לא נגזל, קרקע אינה נגזלת, הכל במקום, זה לא יפה, זה לא נעים, אבל זה לא גזול. לכן... או, בדיוק, עכשיו, מה הרווחנו? מה ההבדל בין אם גינסבורגר באו והעיפו אותי מהסוכה שלי בשטח שלי, או אם אני בניתי סוכה אצל גינסבורג ומעיפו אותי בשטח שם. אם זה בשטח שלי, אז הם העיפו אותי והתנהגו מאוד לא יפה, אבל הם לא עשו גזלנות. אבל, למה? כי הכל הקרקע נשארה שלי, זה רשום עליי בטאבו, במינהל, הכל, זה לא יעזור להם מה שהם עשו, גם העצים נשארו שלי, הם סך הכל מתנהגים לא יפה, אבל ברגע שאני בניתי בשטח שלהם, והם העיפו אותי, הם כן הצליחו לקחת ממני את הסוכה. עד כאן ההקדמה לקושיה. מה הקושיה שמקשה רבי עקיבא איגר? הוא מקשה על סתירה. יש הבדל... לא, עד כאן זה ההקדמה לרבי עקיבא איגר. אבל הכל מובן בינתיים, יש מצבים של סוכה גזולה שהיא נגזלת ומצבים שלא. יש הבדל, יש שני
סיפורים...
לא, עד עכשיו זה לא צריך להחזיק ראש, זה פשוט. עכשיו צריך להתחיל להחזיק את הראש, כי יש הבדל בשני תיאורים, יש פעמיים מופיע התירוץ הזה בגמרא. פעם אחת הוא מופיע בתוספות, ופעם אחת הוא מופיע בהגאות אושרי, שזה הריבועים הקטנים שנמצאים בתוך הראש, שנמצא בסוף הגמרא. הגאות אושרי, דווקא בפרק שני, על דף כף זין, כשהוא מתאר את זה, הוא כותב, הוא מתאר שאני באתי ופלשתי לשטח של גינסבורג. הוא כותב שלא מדעתו. הוא כותב שהבנייה נעשתה בבית של גינסבורגר שלא מדעתם. ואילו בתוספות כתוב, הפוך, כתוב מדעתו. ועל עוד דברים הם, למה תוספות מדגיש זה מדעתו, והגאות אושרי מדגיש זה לא מדעתו. אז עוד פעם, יש אפשרות שאני אבנה בבית של גינסבורגר, והם יסכימו מראש שאני אבנה ואחר כך יעיפו אותי, זה התירוץ של התוספות, ואילו בהגאות אושרי כתוב שאני פלשתי בחוסר רשות, באתי ומניתי בגל של גינסבורגר סוכה, וגינסבורגר העיפו אותי והם הגזלנים. למה להגאות אושרי חשוב לספר שהם זה בלי רשות, ולתוספות חשוב לספר שזה עם רשות? אולי גם נוסיף שהבח על פי הגאות אושרי מתקן את התוספות, ובסך הכל מוסיף מילה קטנה, וכותב, בתוספות כתוב מדעתו, הוא מוסיף שתי אותיות, לא. בסך הכל הוא אומר, זה גם, זה טעות, זה צריך להיות כמו שכתוב שם. אבל רבי עקיבא איגר לא קיבל את זה, ושאל, מה יש פה, למה זה ככה, מה ההבדל? למה צריך בכלל להתייחס לשאלה, אם זה מדעתו או לא מדעתו? אבל בסופו של דבר, גינסבורג לוקחים לי את הקר, לוקחים לי את הסוכה, הם גזלו הכל, זה הקרקע שלהם. גמרנו. אז אומר רבי עקיבא איגר, ופה צריך להחזיק חשבון מפולפל, הוא אומר, לא, לא, לא. כל אחד פה אמר את מה שאמר בדווקא ורק בשיטה הזאת, ומדוע. הרי איך אמרנו? אמרנו, כדי לגזול סוכה, צריך שבעצם בעל הקרקע שבנו לו בשטחו סוכה, הוא עכשיו, אולי נוסיף פה אולי מסכת גיטין, מבואר שבגזלנות, כמו שגט, אישה יכולה לקנות גט כאשר שמו אותו בחצר שלה, גם גזלן יכול לקנות קניין גזלה על ידי החצר שלו. שהוא אומר, חצרי תקנה לי, אם פתאום מישהו העיף כדור והוא נחת אצלי בשטח, אני אומר, לא, להחזיר אותו בלי לגעת בו, אני קונה אותו בקניין חצר. יש דבר כזה, גזלה בקניין חצר. אומר רבי עקיבא איגר, הגאות אושרי והתוספות, כל אחד בכוונה אמר, זה אמר בכוונה מדעתו, וזה אמר בכוונה לא מדעתו, ונתחיל בהגאות אושרי. אומר רבי עקיבא איגר, הגאות אושרי, למה אמר לא מדעתו? הוא מחשבן ככה, מה קורה אם אני בא במשפחת גינסבורגר ומבקש מהם רשות לבנות שם סוכה? של מי הקרקע עכשיו? עם אף כדור של מישהו שהתייאש ממנו, ואני אומר, תקנה לי חצרי. אני שברשות משפחת גינסבורגר בניתי שם סוכה ונכנס לשם כדור, מי קונה את זה? סוחר. למי שייך את הקרקע? זה מחלוקת. אומר רבי עקיבא איגר, הגאות אושרי סובר שמי שמוגדר בעל הקרקע זה הסוחר. אז אם אני בונה בשטח של גינסבורגר ברשותם, ואחר כך הם מעיפים אותי משם, הם הצליחו לגזול את הסוכה? לא, הם לא הצליחו לגזול את הסוכה, כי זה בדיוק כמו שכשאני בניתי ברשות הרבים, והרבים רוצים להעיף אותי, הם רוצים, אני ניסיתי לקחת להם את הקרקע, לא הצלחתי כי היא נשארת שלהם. והכל שלהם. גם פה, הקרקע, ברגע שאני בניתי ברשות משפחת גינסבורגר, הקרקע, לפחות באופן זמני, כל עוד רשותי נתונה, היא שלי. בסדר, תוקף מוגבל, לשבעה ימים הם הרשו לי. עכשיו, הסוכה לא תהיה סוכה גזולה, ומדוע? כי אני שם ברשות, וגם כשהם העיפו אותי, זה עדיין הסוכה שלי. אז אין פה סוכה גזולה.
הם לא יכולים לחזור בהם?
לא יכולים, נתת. אדם נתן מתנה, יכול לחזור בו. נתן, גמרנו.
השאלת,
בסדר, אחרי שבעה ימים זה חזר לשלכם. אבל נכון, כל זמן שאני ישבתי שם ביתר, מראש נתתם לי רשות לשבוע. בשבוע הזה, גם אם תעיפו אותי, הסוכה ממשיכה להיות שלי, והיא לא סוכה גזולה, ולכן...
טוב מזה, אתה גם יכול לצורך העניין להזכיר את זה...
זה הסוחר יכול להיות, יכול להזכיר, יכול לא להזכיר, יכול להיות שאסור לו, לפעמים יש מגבלות, אבל הבעלות היא שלי.
עשינו קניין בשביל זה, מספיק רשות?
עשינו קניין, עשו קניין, בניתי שם סוכה, מה, זה קניין לא פחות מגדר נעל ופרץ. בניתי שם סוכה, קניתי, זהו, גם אם הוא העיף אותי, הסוכה עדיין שלי, ולכן אין פה סוכה גזולה. לכן אמר הגאות אושרי, דבר שאני בניתי בלי רשות, ואז הסוכה יצליחו בני משפחת גינסבורגר לגזול אותה על ידי זה שהם יעיפו אותי ויגידו אתה יושב פה בחוסר רשות, זה קרקע שלנו, אנחנו קונים את כל המכלול, וזו סוכה גזולה עליה דיברה הגמרא בדף כפזיים. זה החשבון בדעת הגאוטוש. והתוספות הוא כנראה סבר לא ככה, הוא אמר גם כאשר בני משפחת גינסבורגר השאילו ברשות, של מי זה? למי זה מוגדר? זה מוגדר שלהם עדיין. אם ייפול כדור שם, אני, כמה שאני אצעק, תקנה לי חצרי, לא, זה עדיין חצר שלהם. המשאיל חצר, המזכיר חצר, מי שנחשב בעלים לעניין קניינים, יש לי רשות להשתמש, אבל עדיין החצר היא שלהם. ולכן יכל התוספות לומר שזה ברשות. אני בניתי שם ברשות, ובכל זאת בני גינסבורגר יוכלו לגזול. כי ברגע שהם יעיפו אותי מהסוכה, שאני בניתי שם ברשות, הם יקנו את זה בקניין חצר, לעניין גזלנות, והרי לנו סוכה גזולה, מה שצריך להוכיח. אבל למה הם אמרו דווקא? אז למה תוספות כתב ברשות? שלא יכתוב כלום, בנו שם. הרי זה קרקע שלהם בכל מקרה. אומר רבי עקיבא איגר, ופה החשבון השני שלו. אומר רבי עקיבא איגר, יש לנו מחלוקת, מה קורה כשאני בא לחצר משפחת הורוביץ ושתל שם עץ אתרוגים מזן תימני. יפה, שתלתי שם בלי רשות, בלי לבקש ממנו כלום. אחרי שבועיים, שלושה, אני מתחרט, רוצה לקחת איתי את העץ. האם אני יכול לקחת או לא? השם נתן, השם לקח, שמתי לו, לקחתי לו, זכותי. בדבר הזה יש מחלוקת במסכת בבא מציעא, זה נקרא נוטע בחצר חברו שלא ברשות. האם יכול הנוטע לומר, עצי והבנאי אני נוטל? אני בניתי בשבילו, לא בשבילי. יש דבר כזה, בן אדם בלי רשות, אבל אני רוצה עכשיו לקחת את זה חזרה. האם הוא יכול להגיד, אני רוצה להשאיר שזה יהיה שלי? נחלקו בזה המוראים ופוסקים. אומר רבי עקיבא איגר, אמר התוספות לעצמו, אם זה היה בלי רשות, אם זה היה בלי רשות, אז במקרה כזה, זו לא הייתה סוכה גזולה אם גינסבורגר היו מעיפים אותי. מדוע? כי יש לדעת התוספות זכות, כמו שבציור של הורוויץ, יש לשילו זכות לבוא ולהגיד לי, אדוני, זה אתרוג שלי, אתה שתלת פה, מה שמגיע לך זה מזומן כסף על העבודה, על מערכת ההשקיה, על השתיל, מה שאתה רוצה. אבל לקחת אותו אסור לך, זה שלי. תקנת חכמים זה של, שאדם שבנה בשטח של חברו לא יכול לקחת את זה. ולכן, במקרה כזה, אם אני הייתי עושה ברשותם של בלי רשות של משפחת גינסבורגר, אם הם היו מעיפים אותי, זו לא היה סוכה גזולה. זה סוכה שקיימת להם מתקנת חכמים. חכמים תקנו שמה שהם חייבים לי זה בסך הכל כסף. ולכן תוספות בכוונה כותב שזה היה ברשות. כי ברגע שזה היה ברשות, אז במקרה כזה לי היה מותר לבנות, והם לא יכולים להעיף אותי. מצד שני, הקרקע שלהם, ואם הם יעיפו אותי, הם גזלו.
הם ישנו לך.
בסדר, אבל זה, לא, הם לא, לא, גם אם ישלמו לי, אבל זה סוכה גזולה. הם לא, אני מבחינתי יכול לבוא ולהגיד להם, רבותיי, אסור לכם לקחת זה, אני מותר, אם אני בניתי ברשותה, מותר לי לבוא ולקחת את זה. הם אסור להם לחזור בהם, ואם הם חוזרים בהם ומעיפים אותי, הם הגזלנים, וזו סוכה גזולה שפסולה מן התורה. ולכן, התוספות אמר דווקא ברשות, ולא אמר מה שהגאוטו שאמר. עכשיו, אני על זה, אז זה החשבון שרבי עקיבא איגר אומר. הוא אומר, התוספות בכוונה אמר שמדובר בפלש, ברשות, כי אם זה היה בלי רשות, זה לא היה סוכה גזולה, כי בתקנת חכמים של יורד לשדה חברו, היה יכול גינסבורגר להעיף אותי ולהגיד, עצי, אתה לא לוקח את העצים, רק מגיע לך כסף, וזה לא סוכה גזולה. והגאות אושרי לא היה יכול להגיד שזה ברשות, כי אם זה היה ברשות, אז הוא סובר שהקרקע שייכת למקבל, וממילא אי אפשר לגזול את זה, ולכן היה צריך להגיד זה בלי רשות, ולכן רק בלי רשות זו סוכה גזולה.
זה עקבי בכל השס?
אז זהו, לא בדקתי. לא בדקתי אם זה באמת הגאות אושרי בכל השס ככה סובר בלכות השלב. רבי עקיבא איגר, אני לא בטוח שבדק, אבל בכל אופן, הרמ"ק, כשהוא מביא את הדוגמה הזאת, לא כותב לא ברשות ולא ברשות, אלא הוא כותב, אדם בנה בשטח של חברו והעיף אותו. איך, מה הוא סבר? אז הוא בשתי המחלוקות האלה סבר ככה. הוא סבר שזה לא משנה גם ברשות וגם לא ברשות, יש פה כנראה סוכה גזולה. ומדוע? כי אם זה היה שלא ברשות, הוא סובר שמי שמוגדר בעל הקרקע זה אם זה לא ברשות, אז בעל הקרקע מוגדר בתור בעל הקרקע, והוא יכול לגזול, הוא יצליח לגזול. ואם זה ברשות, אמרתי ברשות, מה אמרתי עכשיו? ברשות או לא ברשות? ואם זה ברשות, אז הוא סובר שאין זכות
לסוחר.
אני צריך לדבר על ברשות.
לזה שלא בעל הקרקע, לבונה, אין זכות לבונה.
אם זה ברשות, אז בעל הקרקע עכשיו שמעיף אותי הוא גזלן והוא מצליח לגזול כי הוא מוגדר בתור בעל הקרקע. כלומר, גם כשאני קיבלתי בית בסחירות עדיין הוא מוגדר בתור בעל הקרקע. ואם זה בלי רשות, אז סובר הרמ"ק כנראה שלא יכול שילה או בעל הקרקע לבוא ולהגיד, אני לוקח את העצים והאבנים, זה מותר לי, זאת אומרת, הפולש לא יכול, מותר לפולש לנסות לקחת את העצים, ולכן אם הוא מונע ממנו לקחת את העצים, הרי הוא גזלן, ולכן הרי לנו סוכה גזולה, למהדרין מן התורה, בין לפי הגאות אושרי, בין לפי התוספות, ובין לפי הרמה. רק שמח.